שלום לכולם, ערב טוב, בשעה טובה. אנחנו אור לכ"ח בתשרי תשפ"א, בשעה טובה ומוצלחת. אנחנו נתחיל בעזרת השם. השיעור מוקדש לעילוי נשמת מורנו ורבנו הצדיק, הרב יורם מיכאל אברג'יל, זכותו מגנה עלינו, שהיום בכ"ז תשרי ציינו 5 שנים להסתלקותו, וכן השיעור יהיה לזכות אביחי גולן ותהילה, שממש לפני שעתיים, שעתיים וחצי, באו בברית הנישואין, אז שיזכו לכל הברכות הכתובות בתורה, מתוך שמחה ונחת, אמן כן יהי רצון, וככה יהיה. הנושא של השיעור שלנו הערב הוא קצת רגיש, הוא גם לא כל כך מדובר, אבל כמה שהוא לא מדובר, הוא בהחלט בהחלט מורגש, ולכן אף על פי שזה בין הזמנים, אז ביקשתי להקדיש את ערב ללמוד איתכם את הסוגיה הזו יחד דווקא השבוע, ולא משבוע הבא שנחזור לישיבה. כפי שלמדנו ממרן הרב קוק זצ"ל, כל זמן מאיר בתכונתו. זה עתה סיימנו את חגי תשרי, שתחילתם בימים ימי הדין שהם מלאי הוד ונשגבות, וסופם בימי השמחה, שמחה והתעלות מתוך אהבה ודבקות. אבל כידוע מהשירות הצבאי, אולי אתם גם זוכרים, לכל שבת יש מוצאי שבת, וממילא גם לחגים יש את התקופה של אחרי החגים. ונדגים את זה אולי בסיפור. מספרים על אדמו"ר אחד, אינני יודע מה שמו, שכמנהג האדמו"רים הצדיקים, החסידים היו באים אליו לחגי תשרי, לא רק לראש השנה או כיפור או סוכות, היו באים לחודש תשרי קומפלט. ככה, והיה מקובל הרבה עד השואה, הרבה היו עושים את זה, ואחרי השואה בחב"ד המנהג שנוסעים ל-770 לחגי תשרי, ובמוצאי שמחת תורה, הרבי ישב בחדרו, וכנהוג הוא המתין שכל החסידים יבואו להגיד לו שולם עלייכם, ולהגיד להם צאתכם לשלום, צאתכם לשלום, ברכה והצלחה, כי עכשיו הם חוזרים הביתה, והם לא יתראו כמה חודשים לפחות. אבל למרבה ההפתעה, הרבי ישב וישב וישב, ואפילו חסיד אחד לא בא להגיד לו שולם עלייכם, אף אחד לא בא להיפרד ממנו. אז הרבי שאל את המזכיר, את המשמש, את המזכיר שלו, למה אף אחד מהחסידים לא בא להיפרד? אז הגבאי אמר לו, תשמע, כבוד הרב, לחסידים היה כל כך טוב אצל הרבי בחגים, שהם לא רוצים לחזור הביתה, הם רוצים להישאר באווירת תשרי כל השנה. אז הרבי חייך ואמר לו, אמר לה הגבאי, לך ותגיד להם שהאלוקים של אתה וחרתנו זה בדיוק אותו האלוקים של אתה חוננתנו. כן, עד כאן הסיפור. אתה וחרתנו זה אתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו. כן, היה תפילות של הימים הנוראים של שלושת הרגלים. ואילו אתה חוננתנו זה של ההבדלה, של הסיום. הדברים של האדמו"ר הם ודאי אמת לאמיתה. אבל עם זאת, זה נכון, האלוקים של אתה וחרתנו זה בדיוק אותו אלוקים של אתה חוננתנו, אבל לא ניתן להתכחש לפער היסודי, ולפעמים אפילו לפער התאומי, בין האווירה והיחס שלנו לקדוש ברוך הוא בימים של אתה וחרתנו, לעומת היחס שלנו בימים של אתה חוננתנו. ובאמת מצינו הרבה בתורת החסידות לגווניה השונים, שיש התייחסות לכך. פה אני גם מנצל את הבמה להגיד תודה לרב יובל וקסר שליטה מישיבת אורות שאול, שעזר לי בליקוט המקורות וליבון הסוגיה, אז יישר כוחו מה שנקרא. עכשיו רבותינו הקדושים ודאי היו מודעים לפער הזה, והם מראים לנו שכבר בנוסח התפילות של ימי המועדים בראש השנה, בכיפור, בעיקר בסוכות, בשמחת תורה, כבר בנוסח התפילות של ימי המועדים יש בהם בעצם בקשה על הימים שאחר כך, על התקופה של אחרי החגים, על אותם ימים שלכאורה יש בהם ירידה מובנת ומובנית, ומובנת, ירידה טבעית. נראה מקור א', אני אעשה פה שיתוף מסך למי שאין את זה בוואטסאפ. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בשורה 4, מספר השורות הוא בקפיצה של 5, מקור א', שפת אמת לפסח תפרש לוני, אומר השפת אמת, ועשיינו וכולי, את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, שאומר שפת אמת, מה זה ועשיינו? שנוכל לקבל ברכת החג על שכמנו, להיות נשאר קבוע לכל השנה כנ"ל, שניקח את ההערה מהחגים ונמשיך אותה. מעין כך כותב גם רבי שלמה מירדומסק, בעל התפארת שלמה, גם הוא כותב את זה על פסח, במקור ב', משורה 8, לכן אנו מבקשים ועשיינו, בתפילה שהם אומרים, של שלושת הרגעים, ועשיינו, השם יוקיינו, חיים ושלום, כן וכולי. ועשיינו לשון נישואין, שיהיו לנו ברכת נישואין הללו של מועדיך לחיים ולשלום תמיד, כל הימים. גם שיהיה נמשך הקדושה בתוכנו על זמן העתיד, בבחינת נישואין כנל, ואז הוא אומר ביה, נישואין, כן, בבחינת כנל ביה, נישואין עושה ביה, ביה זה אותיות בה, יוד קי. יוד קי זה רומז לעליונים, הקדושה של העליונים. ויהיה הקדושה הזאת בלי הפסק, עד הרגל הבא עלינו לטובה, אמן. כלומר, אומר התפארת שלמה, שאנחנו אומרים בשלושת הרגלים, ואפיינו, אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, שנהיה דבוקים בך, כמו איש ואישה, כמו קשר של נישואין, כדי שזה יימשך, ימשיך עלינו ויימשך בתוכנו עד הרגל הבא עלינו לטובה. ועם זאת, צריך לדעת, עצם העובדה שכבר בימי העלייה אנחנו מתפללים על המשכת השפע לשאר ימי החול, התקופה של הירידה, זה מעיד שכבר אנשי כנסת הגדולה הבינו שישנו פער מובנה בין ימי החגים לימים של אחרי החגים. בואו נראה את זה בלשונו של רבי ישראל מקוז'ניץ, המגיד מקוז'ניץ בספרו עבודת ישראל, פרשת וישב, שורה 14, מקור ג' כי תמיד צריך האדם להכין קדושה מימים טובים על ימים הנמוכים. וכמו שביארתי בפסוק, ביום טובה יהיה בטוב וביום רעה ראה, וכמו שקיבלנו מרבנו מורנו רבי אלימלך, כן מליז'נס יצא בספרו הקדוש, אמור ואמרת, אומרים חז"ל להזהיר גדולים על הקטנים. שמסביר הנועם אלימלך, שמימי מוכין דגדלות צריך להיות הכנה על יומין דמוכין, על יומין דמוכין דקטנות. ככה מסביר הנועם אלימלך, שמביא דבריו תלמידו רבי ישראל מקוז'ניץ. אני קופץ למקור הבא גם בעבודת ישראל לפסח, וזה רומז מה שכתוב, כן, בשורה 21, 22, וזה רומז מה שכתוב, אמור לכהנים ואמרת, פירש רש"י להזהיר הגדולים על הקטנים, דהיינו בשעת מוכין דגדלות, להזהיר עצמו על שעת הקטנות ולחזק את עצמו. וכן בכל הזמנים, למשל בשבתות וימים טובים, שהיה זמן ההתלהבות, בחשק נפלא לעבודתו יתברך שמו, צריך האדם להכין עצמו על ימי החול הבאים, שיהיה מקושר גם כן בבורא יתברך שמו. עד כאן דבריו הנפלאים של הרבי מקוז'ניץ. עכשיו, מדגיש את החלק האחרון, צריך האדם להכין עצמו על ימי החול הבאים, שיהיה מקושר גם כן בבורו יתברך שמו. עכשיו, בכתבי האריזל, באמת אנחנו מצינו שיש פער מובנה. הפער הזה שורשו ויסודו בסוגיה שנקראת שבירת הכלים, בחטא של אדם הראשון, כלומר פער יסודי בהשתלשלות של העולמות, ומי שרוצה להעמיק בסוגיה, אנחנו עכשיו בדרך החסידות, לא על דרך הקבלה ופנימיות התורה, אז מי שרוצה להעמיק בסוגיה מומלץ לעיין בספר עץ חיים, שער למתת, דרוש א', זה מכונה דרוש מן ומד, אבל בגדול מה שיש שם שמאז חטא אדם הראשון יש פער בין היכולת לזכות לייחוד בעולם האצילי האידיאלי העליון, לעומת חוסר היכולת להתייחד בעולם העשייה. כי כבר אפשר לפעול ייחוד, זון, ייחוד בעולם העשייה, אז העולם כבר מתוקן ומושלם. עכשיו, מה זה קשור אלינו? שבאמת חגי תשרי זה מעין, זה סוג של בבואה של הייחוד בחק האצילות העליונה, כלומר מציאות חיים אלוקית, טבעית, אידיאלית. והשאלה, איך אנחנו יכולים להוריד את השפע הרוחני הזה למציאות בעשייה? שיהיה גם ייחוד בעולם העשייה. הרי העיקר והאידיאל המבוקש אלו לא ימי תשרי, חגי תשרי של כיפור ונעילה, של שופר בראש השנה, של הושענות בסוכה, או של שמחת תורה והקפות. אלא הדבר המבוקש האידיאל זה הייחוד דווקא בעשייה. כלומר, האידיאל זה הימים של אחרי החגים, לא החגים. אז עכשיו בואו נראה את הביטויים לכך בתורת החסידות, ונלמד בגדול ארבע הדרכות יסודיות, אולי אפילו חמש הדרכות יסודיות בעבודת השם, כיצד להתמודד בצורה בריאה עם הפער המובנה הזה, שהוא פער מובנה במציאות. אז בואו נראה, ראש וראשון, דברי רבנו, הנחל נובע, רבי נחמן מברסלב, בתורה מאוד יסודית ועמוקה, שמרבים לצטט אותה בהקשרי עבודת התשובה בחודש אלול, שם הוא תובע את המושג תשובה על תשובה, בשפה המקצועית, תשובה על תשובה, מבחינת חיריק והדמימה, להיות בלידום, אבל אני לקחתי פה רק שתי אותיות, עוד ד' ועוד ז' בליקוטי מוהר"ן תורה ו', ונראה את זה בהקשרנו, של החגים ואחרי החגים. כותב רבנו נחמן מברסלב, כן, ליקוטי מוהר"ן תורה ו' עוד ד', וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. טוב, זה שכל ישר. כי אם אדם לא יודע הלכות שבת, אז כל שבת הוא יעשה עבירות, אתה עושה תשובה. אז כשאתה עושה תשובה, תהיה בקיא בהלכה כדי שלא תעשה עבירות. תדע מה צריך, מה מותר ומה אסור. מוסיף על זה רבנו ואומר, שורה 30, וצריך להיות לו שני בקיאות, כל אדם שלו שני בקיאויות. היינו בקיא ברצו, בקיא בשוב. רצו, זה כתוב בספר חזקאל, והחיות רצו ושוב, רצו זה התעלות, זה דבקות, זה רצון לעליונים, שוב זה החזרה למטה, הנחיתה, הדאון, לא היי, דאון והי באנגלית. כמו שכתוב בזוהר, זכאה מן דאיל ונפיק, מי שעולה ויוצא, וזה בחינת, מי שנכנס ויוצא, וזה בחינת בתהילים, אם משק שמיים, שם אתה, בחינת אייל, אם משק שמיים אני נוסק, מגביה אוף, בא לי בטוב האלוקות, העבודת השם, זה בא ממני. מבחינת בקי ברצו, והציע שאולי נקע, מבחינת ונפיק, מבחינת בקי בשוב, וזהו, כתוב בשני ישרים, אני לדודי, אני לדודי, כן, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת איל, אני לדודי, אני בא מעצמי, מתעלה לעליונים, שואף, כוסף, רוצה, ודודי לי, שהוא בא לנחם אותי, להרים אותי מהשפטות, מהשפוט ירים אביון, זה בחינת ונפיק, וזה סוד כוונת אלול, וזה עיקר כבודו, אני קצת פחות מתעכב על הדברים, וזה וחיבתו מהסוד דרכך, לשון רבים, היינו אייל ונפק, וכשיש לו אלו השני בקיאות הנ"ל, כלומר גם ברצו וגם בשוב, אזי הוא הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם, וזוכה לכתר וכו'. זהו ד', אני מדלג עכשיו לשורה 42, לאות ז' בליקוטי מוהר"ן תורה ו'. ממשיך רבנו, אנחנו נובע הקדוש ואומר שמי שרוצה לעשות תשובה, צריך שיהיה לו שני בקיאות, היינו בקיא ברצו, בקיא בשוב. שהוא בחינת אייל ונפיק, בחינת אם עסק שמיים, שם אתה, שהוא בחינת בקי ברצו, והציע שאול אינקה, שהוא בחינת בקי בשוב, כמו שמסביר במקום אחר רבנו, וגם רבי נתן מביא את זה, שאם עסק שמיים, שאני בנסיקה, שאני בהתעלות של עבודת הימים הנוראים, וסוכות ושמחת תורה ושנה רבה, אז אני אם עסק שמיים, אני מרגיש כמה אלוקות רחוקה, שם אתה, אבל הציע שאול, שאני בהשפטות, שאני על הרצפה, מרוסק, נפול, מפורק לגמרי, אז ההרגשה היא של כאן אתה, הנה כאן, אתה פה, הכי נוכח, הכי הכי איתי. והפירוש הפשוט הוא, שמי שרוצה, כן, שורה 46, ללך בדרכי התשובה, צריך לחגור מותניו, שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה, בין בירידה, שבחינת אם עסק שמיים והציע שאול, היינו, במה צריך להתחזק, בין אם שיזכה לאיזה עלייה, שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה, אף על פי כן אל יעמוד שם, ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה בקיא בזה מאוד, כן, בקיא ברצו, לדע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר, שזהו בחינת בקיא ברצו, בבחינת אייל, שהוא בחינת אם עסק שמיים שם אתה, וכן להפך, שאפילו אם ייפול חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשול תחתיות, גם כן על יתייאש עצמו לעולם, ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל, כי גם בשעות תחתיות נמצא השם יתברך, וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. וזה בחינת ויציע שאול נקע, וזה בחינת בקי בשוב, כי אי אפשר ללכת בדרכי התשובה, כי אם כשבקי בשני הבקיאות האלו. ודקדק רבנו זל וקיים זה לשון, בלשון בקי, כי הוא בקיאות גדול מאוד מאוד. שהזכה לדע, ליגע עצמו ולתרוח בעבודת השם תמיד, ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוה יותר, ואף על פי כן הליפול משום דבר, משום דבר לא ליפול. ואפילו אם יהיה אשר חבר שלום, אף על פי כן הליפול בדעתו כלל, מקיים והציע שאול הנה ככנל, ועל פי סוד נעלם, בזה סוד כוונת אלול הנעל, כי בקי הוא מבחינת שם יבוק וכו'. נסביר את זה בקצרה רגל אחת, שבעצם מלמד אותנו רבנו, שימו לב שאומר בקי, הוא כותב את זה בלי א', אלא ב', קוף י', הוא לא שם את האלף השותקת. למה? כי על פי האריז אל הקדוש בכוונות אלול, יש לנו שלוש שמות קודש, שם אדנות, א', ד', נ' ואז י', שם הוויה, י', כ', ו', כ', ושם אקיה, אהיה אשר אהיה, א', כ', י', כ'. עכשיו הגימטריה של שם אקיה, 21, ועוד 26, שם הוויה, ועוד 65 שם אדנות, זה גימטריה 112, גימטריה יבוק. על דרך הסוד, אנחנו עכשיו לא שעוד דרך הסוד, רק נגיד על רגל אחת, אדנות זה המלכות. הוויה זה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, שש קצוות, וו קצוות. ועקב זה רומז לבינה שהיא כוללת את כל החוכמה בינה דעת. כלומר, מי שהוא בקיא, זה אומר שהוא בקיא גם במלכות וגם בחוכמה, הוא בקיא בכל ההשתלשלות של 10 הספירות, גם שהוא בהיי, גם שהוא בדאון. בקיא ברצו, בקיא בשוב, כלומר הוא בהערה גדולה של ימי החגים, הימים הנוראים וימי סוכות ותמחת תורה, ועם זאת גם שהוא בשוב, בדאון של אחרי החגים, הוא לא מאבד את זה, הוא עדיין קשור לקדוש ברוך הוא. אז אלו הדברים, באמת, רבנו נחמן מברסלב מלמד אותנו שאי אפשר לבנות רק על ימי החגים. כי ימי החגים זה בחינה של רצו. ולכן אומר צריך להיות גם בקי בשוב. אנחנו כל כך הרבה מתכוננים באלול לתפילות ולכוונות של שופר ונעילה והדבקות וכן זוחלים ורועדים מפניך ועננועים בסוכה ולבנות סוכה. אבל כמה אנחנו משקיעים בהכנה לאחרי החגים? למוצאי שבת, למה שבא אחרי ההתעלות, אחרי הדבקות. כי דבקות זה לא תמידי, אחרי זה נפסקת. ולכן אומר רבנו צריך לדעת וללמוד להיות בקיאים גם באחרי החגים, גם בימי הירידה, גם במציאות הזאת של השבוע שלנו, להיות, בכלשונו, בקיא בשוב. אבל אנחנו לא נעצור רק בדבריו הנפלאים והחשובים והאמיתיים של רבנו, אלא מי שמוסיף עוד קומה חשובה על דבריו זה תלמידו נאמן ביתו, רבי נתן, מוהרנת, מורנו ורבינו רבי נתן מנמירוב, בספרו החשוב והגדול, ליקוטי הלכות. שימו לב, דווקא בהלכות חושן משפט, בענייני שותפים, אז זה מלוקט פה, העתקתי פה מהלכה ה', הלכה ז' והלכה ט'. איפה שיש שלוש נקודות, תדעו שעברתי הלכה. בסדר? אז בואו נראה מה כותב רבי נתן, ושימו לב, זו הדרכה יסודית, שמאז שהשם יתברך שלח לי את הפסקאות האלה של רבי נתן, אני באמת משתדל ללמוד אותם באלול, ומשתדל ליישם אותם כל השנה. אז בואו נראה. בתחילה, כשאדם רוצה לכנוס, כן, בשורה 71, כשאדם רוצה לכנוס בעבודת השם, אזי השם יתברך ברחמיו, חומל עליו, הוא מקל עליו, הוא מניח אותו להיכנס אל הקדושה, כי הבעל יתאר מסייעין לו, ואזי הולך לו קצת כסדר, ואזי על ידי עבודתו הוא מתחיל לעלות מדרגה לדרגה, הוא מתחיל לכנוס קצת מחוץ לפנים. אבל אף על פי שנכנס לפנים, לא נכנס כי אם לבחינת חצר, ועדיין הוא עומד מחוץ לבית. אדם נמצא, מקבל איזשהו מה שנקרא, אפילו לא משנה, אפילו שהוא לא דתי, זה בעצם בעלי תשובה מהסיפורים ששמעתי, פתאום קיבל איזשהו הערה, לא קשור אליו משום מקום, דבקות, כיסופים, רצון לקדוש ברוך הוא, לתורה ומצוות, והוא רץ לבית הכנסת ונפתח לו ביום כיפור, והוא מרגיש אלוקות ודבקות, ועכשיו הוא רוצה להיכנס עוד, יותר גבוה, יותר פנים, ואז מה? ואז יש דאון. בום. הוא מרגיש שהוא בחצר, רוצה יותר את פנימה, משיך רבי נתן ואומר שורה 76, וכשרוצה להיכנס לתוך הבית שהוא העיקר, אין מניחים אותו השומרים, שהם נטורי טרה, שומרי השער. לא נותנים לו להיכנס, אז יהיה מניעות מהבית, יהיה מניעות של פרנסה, ויהיה נפילות שלו, ויהיה עצמנות, לא נותנים לו להיכנס לדרגה גבוהה יותר. עד שיחזור ויצא לחוץ, כלומר שהוא שוב פעם יפול, יצא מהבית, יצא למקום החיצוני שהוא המקום הלא טוב, שבו היה לפני שהוא עשה תשובה, לפני שהייתה לו התעוררות, לפני שהיה לו דבקות. אני לא מדבר פה רק על בעלי תשובה שהיו חילונים, גם אנחנו כשגדלנו בבית דתי, עדיין. ואז אי אפשר לו להיכנס לתוך הבית עד שיחזור ויצא לחוץ, לברר ניצוצות קדושים עם קי הקליפות. ויתקן מהם תיקונים גדולים בבחינת קטורת, שמה זה הקטורת? מעריז על הקדוש, הקטורת זה בגימטריה 11 פעם שם אדנות, אדנות ה-65. אנחנו בעצם צריכים לברר את 11 הסמלים, מבררים את כל הניצוצות הקדושה מעולם העשייה ומהקליפות. ואז, אחרי שזרקו אותו החוץ על החצר, ובכל זאת הוא לא נפל, הוא לא התייאש, הוא חיזק עצמו, הוא היה בקיא בשוב, אז דייקה ייכנס שוב פעם, אבל הפעם הוא לא ייכנס רק לחצר. ואז, ציור שורה 80, ואז דייקה ייכנס לפנים לתוך הבית. למה? כי לכנוס לפנים בתוך הבית, אין מניחין אותו עד שיחזור ויברר ויעלה ויתקן מה שפגם. דהיינו שיעלה הניצוצות מעמקי הקליפות שהורידם לשם באבונותיו. אבל זהו מחמלת השם, מה שלא גזר עליו מתחילה, שיברר ויתקן תחילה לגמרי מה שפגם. ואחר כך התחיל לכנוס לחצרות הקדושה, כי אם כן היה קשה מאוד לכל אדם להתקרב. כן? אם הכלל היה ככה, שקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להיכנס לבית, לחצר, לפנימה, אז קודם כל תראה לי שאתה מושלם בסור מרע. מי יכול להגיד שהבגד שלו לבן, נקי ושמן על ראשה, יחסר בכל עת ובגדיך לבנים? מי יכול להגיד שהוא בירר ותיקן הכל? אז אם אדם, מה שנקרא, כל מיני שקוע בקליפות, בנפילות שלו, ורק אז ייכנס, אז יעסוק סור מרע, סור מרע, סור מרע, סור מרע, מתי יגיע הזמן של עשה טוב? לכן רק צבחו, הוא עושה משהו הפוך. הוא קודם כל, למרות שאדם שקוע בקליפות, בתומה, בתואבות, נפש בימית, לא עלינו, נפילות, דאונים, בזבוז זמן, שלא נדע. שלא נדע. קדוש ברוך הוא מאיר עלינו אור גדול שלא בערכנו, תקראו לזה חגי תשרי, שגם אם לא התכוננת ולא התארגנת, פתאום אתה שומע המלך, או שומע איזשהו ניגון, או תקיעות שופר, וזה מרים אותך ומעיף אותך, או ההקפות, או הנענועים של הלולב, או עצם הישיבה בסוכה, ואתה מרגיש דבקות. אבל זה לא בגללך, נתנו לך מתנת חינם, עכשיו תחזור, יזרקו אותך, יבוא השלב של אחרי החגים, שלכל שבת יש מוצאי שבת, ואז תחזור אחורה. ותברר את כל היסודות שלך, את כל המקומות שלך, תשלים איתם, אל תבטל אותם, תתקן אותם. ואז תיכנס שוב פעם הביתה, זה כבר לא יהיה לחצר, זה לפנים הבית. הוא בשורה 86. כי בתחילה בוודאי אין בו שום כוח להתחיל ללחום מלחמה כזאת, לברר הניצוצות העשוקות במקי הקליפות. ובפרט שעדיין לא ראה מאורות מימיו, לא היה לו רצון, לא היה לו דבקות. ואין בו שום תשוקה עדיין לעבודת השם, באמת כראוי. על כן מחמלת השם שמניח אותו תחילה, תראו איזה חסד גדול השם עלינו, שמניח אותו תחילה לכנוס, להיכנס לעבודת השם, אף על פי שלא תיקן עדיין מה שקלקל, עד שנמצאים קצתם שנכנסים בתוך שערי הקדושה, עד שבאים לתוך בחינת החצר. ואז כבר ראו קצת, הם טעמו, ראו טוב השם, טעמו יין הונגרי, כלשון המשל של רבנו. ואז כבר ראו קצת יופי ונועם ויקרת קדושתו וחפצים ומשתוקקים נכנוס לבית, שזהו עיקר התכלית, אבל אין מניחים אותם נכנוס לבית עד שיחזרו ויצאו לחוץ לברר הניצוצות מעמקי הקליפות. ואז די כי ייכנסו לתוך הבית לפנים ממש, כי לתוך הבית לפנים אי אפשר לכנוס, כי אם שמעלין הניצוצות ממרחקים, כלומר מהחצר, מבחוץ, מעמקי הקליפות. וזהו בחינת מה שכתב רבנו זכרונו לברכה, של רבי נחמן מברסלב, שיש אחד שהוא יצא לפתח של הקדושה, הוא עומד על הפתח, 2 סנטימטר הוא בפנים, וחוזר לאחוריו, כי יש לו נפילה, והוא מתייאש. חס ושלום, היינו כנעד, כי מחמת שאין מניחים אותו לכנוס עד שיחזור, ויברר הניצוצות מעמקי הקליפות, דיינו שיחזור וילך דרך כל אלו המקומות הרעים שהיו בהם מתחילה, וישוב מהם בשלום. על כן, מי שהוא פתי נדמה לו שמרחיקין אותו חס ושלום. ובפרט שזה הדבר צריך להתמאמה הרבה, והכל לפי הפגמים שלו, כפי עליה שצריך לעלות. כל אחד מכיר את זה מעצמו, נספר סיפור. היה רב צדיק גדול, מקובל גדול, שמזכהו וחייהו, נחמב אותו בשותיו הנעימים, שחי בבני ברק, לא אגיד את שמו. ומאוד שנים רציתי להתקרב אליו וללמוד אצלו ומספריו, ואת ספריו אפשר להפיג רק ממנו, הוא לא מוכר את זה בחנויות. ומלא פעם, מלא אני אומר לכם, כאילו נסעתי במיוחד לבני ברק והשגתי את הכתובת, אמרו לי באיזה שעה הוא יוצא מהשיעור ונכנס, וכל פעם לא פתחו לי. אין לי את הקוד ודפקתי ולא פתחו לי, או שנכנסתי פנימה ואמרו לי עכשיו הרב עסוק, או שהוא לא נמצא וכו' וכו' וכו', ואז גם לא היה לי גי זקן כמו עכשיו, אז אולי פחות התייחסו אליי, לא יודע למה. אני מדבר לכם על שנים, 5, 6, 7, אולי 8 שנים אפילו. עד שפעם אחת חבר בשיעור אחר שאני לומד איתו, הביא לי מתנה, קח ספר שלו. ואמרתי, מה? כן, כן, אני חבר, מכיר אותו, הביא לי ספר מתנה. ואז אמרתי, או, אולי ספר פתחו לי, שאני יכול להיכנס. וכל פעם שלא תו להיכנס, עשיתי תשובה. למחרת נסעתי לבני ברק, ואופ, פתחו לי את הדלת, כן, הרב מפנים, נכנסתי, ישבתי, דיברתי, לקחתי ספרים, ומאז אני פגש איתו הרבה שנים, ברוך השם. כנראה שעד אז לא הייתי מוכן, לא הייתי, אבל אם כל פעם הייתי מתייאש, טוב, זה לא בשביל, אין סיכוי, אז חבל. אומר רבי נתן לסיכום, שורה 104. על כן, מי שאינו חס על עצמו, הוא מבקש חס ושלום עלילה לפרוש מאחרי המקום. אז מה הוא מרגיש? הוא מדמה בדעתו כאילו אפס תקווה, אין לי סיכוי. חס ושלום. מעוצם צרות הנפש שבאים עליו, שחוזרים ועולים על ליבו מחשבות ותאוות וערעורים, כולי, כן, הוא רוצה תשובה, פתאום בא לו כל מיני מחשבות מעבר. או חטאים, או פגמים, עושה על חטא, על חטא, ופתאום זה מצפיף לו. את כל התאומות שהוא היה שקוע בהם, כמה רגעים לפני יום כיפור, או בשנים עברו. מה שנדמה לו שזה כמה ימים או שנים שהוא רחוק מהם, אבל הוא כבר מה, אני כבר בעל תשובה, אני כבר כמה שנים שומר על העיניים ועל האוזניים ועל הפה, ולא מתעסק בזה, פתאום מה זה עולה ושב וחזר, למה זה עולה? כי צריך לברר את זה. והוא חושב שהוא לרע, מה זה אומר? סימן שאני לא טוב, אני לא קדוש, אני לא טוב, והוא לא מבין, נהפוך הוא. זורקים אותו יותר חזרה כדי שהוא יחזור, כמו בטרמפולינה, או כמו חץ וקשת, אתה מותח את החץ אחורה, כדי שהוא יפחו פנימה. בטרמפולינה, ככל שאתה יורד יותר למטה, ככל שאתה יותר בשאול, ככה עם משק שמיים, תגיע יותר למעלה. והוא חושב שהוא לרע, חס ושלום, אבל אלוקים חשבה לטובה. כן, כמו שאומר יוסף לאחיו, כי למחיה השלכה לאלוקים לפניכם. אתם חשבתם לרע, אלוקים חשבה לטובה. כי זהו ניסיונו, זה הניסיון שלו. ועל ידי זה דייקה עיקר תיקונו. ואף על פי שלפעמים הוא נופל חס ושלום. כלומר, זה לא שבאמת זרקו אותו כדי לברר. הוא זרק את עצמו, הוא נפל. חס ושלום, הוא נופל איזה דברים רעים ממש על ידי עוצם ההתגרות שמתגרים בו, שצריך להיכנס. אף על פי כן כבר אנו מוזרים הרבה. שאסור ליפול משום דבר שבעולם. כי יש בעניין ודברים עמוקים הרבה, וחסדי השם אינם קלים לעולם, והעיקר הוא התקשרות לצדיקי אמת, שכל זמן שמאמין בצדיקי אמת הכלולים בראש הבית האמיתי, שממנו נמשך הכל, יש לו תקווה לעולם, כי הוא יכול לתקן הכל, להעלות כל הניצוצות, שבבחינת אבני קודש, במקומות החיצונים, מבחינת הראש, כל החוצות, להחזיר ולהכניס כולם לפנים בתוך הבית פנימה, וזהו, שימו לב לפסוק. עכשיו, אחרי מה שלמדנו, איך מוארנת, על פי רבנו, מפרש פסוק שאנחנו מכירים אותו מתהילים, אומרים אותו בברית מילה, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצרך, נשבעה בטוב ביתך, קדושך עליך, נכון? שהפסוק מזכיר כולם, יש פה חצר, ויש פה בית, ואיכל, שזה לפנים מבית, ואמר, אשרי תבחר ותקרב, מה? שישכון חצרך, בהתחלה הוא רק בחצר, ואחרי זה כן, שישכון ויחנה שם עד שיזכה, שהוא יחזור אחור יפול, ייקח את הניצוצות, ואז נשבעה בטוב ביתך, שנכנס אחר כך לבית, ששם עיקר הסביעה, מטוב האמיתי שהוא קדושת היכל, בחינת קדוש היכליך. זה דבריו הנפלאים והמתוקים, החשובים מאוד של רבי נתן. ובעצם אם אני מסכם עד כה, אז רבי נתן, מוארנת, הוא מוסיף פה עוד נדבך, על הגישה של רבנו, של הבקי ברצו ובקי בשוב. הרי לדברי מוארנת הבקיאות בשוב היא לא רק כדי להחזיק מעמד. אלא יש בעצם הבקיאות בשוב, יש בה עניין מהותי לכתחילה, וכל כולה היא בעצם לצורך השגת בחינת השגה ברצו גבוהה יותר, עליונה יותר, פנימית יותר. וזה לא רק בדיעבד, תהיה בקי בשוב כדי שלא תתרסק, אלא לא, יש עניין בשוב. הנפילה של אחרי החגים היא לכתחילה, יש בה עניין לבנות לנו כדי שנחזור עכשיו למקום גבוה ועליון יותר ממה שהיינו בימי תשרי. והאמת היא שהדברים הללו של מוארנת בליקוטי הלכות שקראנו, על ההכרחיות, על החשיבות העצמית של בחינת השוב בעבודת השם, כבר רמוזים בדברים של רבנו עצמו, אבל לא בליקוטי מוארן, אלא בחיי מוארן. תודה לידידי בני גולן שהראה לי את הדברים. אז בואו נראה את הדברים בחיי מוארן, אות ריש נון בית. שורה 128. אמר זה רבנו, כן? אמר שאצלו הרצו אינו שום עבודה אצלו. כי יש לו בקלות, הוא מתעלה בקלות לדבקות בקדוש ברוך הוא. ועיקר העבודה והגיעה אצלו היא בחינת השוב. מה אומר רבנו? עיקר העבודה זה לא הרצו. עיקר העבודה זה השוב. כלומר, כי בעבודת השם יש בחינת רצו ושוב, וזאת הבחינה אצל כל אדם. אפילו אצל הפחות שבפחותים, כי כל אדם מתעורר לפעמים לעבודתו יתברך, בפרט בשעת התפילה, שלפעמים מתלהב ליבו מאוד, ואומר איזה דיבורים בהתלהבות גדול. וזאת הבחינה היא בחינת רצו. ואחר כך נפסק ההתעוררות וההתלהבות, ולא נשאר לו רק הרשימו. הוא זוכר שהוא הזיע בשמחת תורה, הוא זוכר שהוא בכה בשופר. וזה בחינת ושוב. אבל עכשיו איפה הוא ואיפה הדמעות? ואיפה השמחה והדבקות? ואצל רוב בני האדם אומר רבנו, עיקר העבודה והגיעה הוא שיזכם את רצו. כלומר, רוב האנשים הם בדאון. מתאמצים, לומדים, מתפללים, מייחלים למה? לדבקות, להתעלות, לרצון. לבחינת רצון, דיינו שירוץ ליבו ויתעורר לעבודתו וכולי, אבל השוב הוא קל אצלו. אבל אנשים רגילים להיות בשוב, להיות בדאון, שאין כוח להתפלל, שקשה לפתוח את הלב, כי זה טבעו. אבל אצלו זיכרונו לברכה אצל רבנו הוא להפך, מחמת שכבר שיבר וביטל גופו לגמרי, ומחמת זה הרצו בטבעו, בעיקר היגיעה שלו בחינת שוב. אומר רבנו, אומר רבי נתן, רבי נחמן הוא כזה צדיק שהוא צריך להתאמץ שיהיה לו שוב, כי הוא כל הזמן ברצו. אבל פה שימו לב לסיומת של הפסקה, כי זו פסקה מאוד חשובה הסיומת שלה. כי באמת הוא בהכרח שיהיה השוב, גם כן כל זמן שהוא צריך לחיות. כי אם לאו חס ושלום מסתלק בלא איתו, אבל כן בהכרח שיהיה רצו ושוב. עכשיו נכון שהפשט של הפסקה מעידה על מעלתו הגדולה של רבנו, שאצלו הרצו זה הטבעי, והשוב הוא עבודה, צריך להתאמץ בשונה מרוב בני אדם, אבל בסוף הפסקה רבי נתן מסביר פה, למה זה כל כך הכרחי שיש גם את חגי תשרי, אבל במיוחד את אחרי החגים. עכשיו תנועת הרצו היא הכרחית, לא רק כדי לזכות להיכנס לבית ולהיכל הפנימי, כפי שכתב מוארנת בליקוטי הלכות, אלא בעצם התנועת הרצו ושוב היא הכרחית לעצם הקיום הפשוט, הקיום הטבעי של החיים. זה כמו, אם אני אתן משל של רצו ושוב, זה כמו נשיפה ושאיפה. עכשיו זה שהחמצן הוא חיוני, אדם לא מקבל חמצן למוח, 3, 4, 5 דקות בר מינן, לא עלינו, נזק מוחי, ואם יותר אפילו באמת בר מינן, לא עלינו, לא אחד מישראל. עכשיו החמצן זה מה שמחיה אותנו. מה, אז האם בגלל שהחמצן זה מה שמחיה אותנו, אז בגלל זה נעסוק כל היום רק בשאיפת החמצן, ולא נבצע את הפעולה החשובה שנקראת נשיפה, שכל עניינה זה הוצאת החמצן? הרי אי אפשר לחיות מבלעדי הזוגיות הזו של שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, או בשפה של רבנו, רצו, אני שואף אוויר פסגות, נשיפה, שוב, רצו ושוב, נשיפה, שאיפה, שאיפה, נשיפה. ובאמת, בהיבט אחר, אפשר לתת בשיחות הרנות כבב, כפי שהיה לי היום החברותה שלי, אבי קראת השם את זה כואב וחייהו, שהוא כותב ככה, תראו במקור ח', שורה 144, אצל העולם השכחה היא חיסרון גדול ביניהם, אבל בעיניי, אומר רבנו, יש בה שכחה מעלה גדולה, כי אם לא הייתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם. השכחה זה השוב, זה הנפילה, זה לא שאדם זוכר שהוא בהי, שהוא ברצו. אז ראינו שתי נקודות שעומדות זו על גבו זו בחסידות ברסלב של רבנו ושל רבי נתן, והבנו מדוע הרצו, התנועות הללו של הרצו ושוב הן כל כך הכרחיות לעצם קיומנו. אבל בכל זאת, כדאי ורצוי, על פי ניסיון, כל אחד מכיר את זה בעצמו, שהפער בין הרצו והשוב, בין העלייה לנפילה, יהיה פער הגיוני, פער סביר, ובעיקר פער בריא. כי אם ההבדלים הם כל כך גדולים, כמו בין המניה לדיפרסיה, מניה זה כוח, דיפרשן זה דיכאון, אז זה בעיה. אז חשוב שזה יהיה פער בריא, ולא פער שהוא מרסק, פער שהוא ממוטט, בבחינת יעלו ערים ירדו בקעות, שזה לא בריא, נכון? ולכן, מאחר ומבחינתי, אנחנו בכלל לא עוסקים בחסידות, אנחנו עכשיו בשיעור שהוא שיעור הלכה, כלומר, אני בדרך את ההלכה למעשה, איך לחיות בעבודת השם, ואנחנו לא עוסקים עכשיו בשיעור תיאוריה או בתיאולוגיה, אז עכשיו אני רוצה שנעבור לשתיים, שלוש נקודות מעשיות יותר, לכאורה, שיתנו לנו כלים כיצד להתמודד עם הפער הנתון, עם הפער המובנה והטבעי בין הרצו לבין השוב. אז ראש וראשון נראה את גישתו של מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, בספרו עולת ראייה, פירושו על סדר התפילה. וככה הוא כותב בעקדת יצחק, שאנחנו רואים את זה בתפילת הקורבנות בתפילה. מקור ט', שורה 148, 148 גימטריה נחמן, אנחנו עכשיו קוראים את הרב קוק. וישא אברהם את עיניו, כותב הרב זצ"ל חש בקדושת נשמתו, שצריך הוא לחפש איזה נושא, שיהיה בתור כלי להכיל בתוכו את האור הגדול אשר הוא חש במלוא נפשו הרוממה. מה קרה? הוא בא לעקוד את הבן, הוא קיבל הערה אלוקית עצומה שהוא מבטל את כל הרצונות, את כל המחשבות, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי ביתך יקרא לך זרע, ופתאום הוא אומר לו, תשחט אותו, כלומר אלוקים של אתה בחרתנו, זה אתה חוננתנו, מה קורה פה? אבל לא, הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, בדבקות, בתמימות, אלוקים ניסה, מלשון נס, לרומם אותו. ופתאום, הופ, אודר אורסס, חדל, מחזלשים אותו. אבל אברהם יש את הלהט, את הלהט של העקדה. הוא אומר, זהו? אז רצון השאר, לא, יש לו כזה להט דבקות, אז הוא רוצה להכיל את הדבקות. הוא מחפש משהו, וישא אברהם את עיניו, על מה אני יכול עכשיו להשליך את כל הדבקות שבי. כלומר, לחפש איזה נושא, תאום 49, שיהיה בתור כלי להכיל בתוכו את האור הגדול השיוחש בנו אפשר הרוממה. נדלג שתי שורות למטה, ל-152. והקטע המודגש, והעיף עיניו בכל מלוא חוג ראותו, לפגוש איזה נושא הראוי לקשר קודש זה. ואז מה הוא ראה? נדלג ל-155. וירא, והנה העיל אחר, נאחז מח בקרניו, הוא רואה את העיל. הוא ראה והשיג שהעיל הזה נתאחר. למה הוא התעכב? למה הוא מסתבך פה בדרך מהלכו הטבעי? והאיחור הזה, על ידי זה שנאחז בסבך בקרניו, אות, זה סימן, אות ומופת, שהוכן בהשגחה העליונה להימצא בתור נושא ממשי, להכיל על ידו בהקרבתו את כל האור והעדן האלוהי. כלומר, אברהם מבין שעכשיו העיל זה הכלי. היה לו עכשיו התעוררות דבקות בגלל העקדה, אמרו לו, אל תקריב את יצחק, אז עכשיו הוא לוקח את כל הלהט, את כל הדבקות שהוא אסף בדרך לעקדה, ומכיל את זה על הקרבת העיל, על משהו גשמי. מדלג ל-161, וילך אברהם ויקח את העיל, הלך ולקח את העיל שיש שלו בתור קניין, שיתאחד עמו באותה ההתאחדות הקניינית, הראויה לכל קורבן רגיל וקבוע לדורות, להיות מאוחד עם המקריב אותו. ויעלהו לעולה תחת בנו, ככל אותו החזון. מה זה תחת בנו? אומר הרב זטל, ככל אותו החזון, כלומר, וככל אותו עוז אהבה אלוהית. כלומר, הוא הקריב את העיל כאילו זה הבן שלו, עם אותו לט, אותו ברן, אותה דבקות, אותו רבק. באותה עמידה עצמה העלה את העיל. לא פעל עליו השינוי הזה, החילוף של יצחק בעיל. לקרר בכל דו, בכל שהוא את כל אותו אור הגבורה. וגובה הנשמה הפנימית המצטרפת אל פעולת ההקרבה. כי אם העלה הוא לעולה תחת בנו, אתה וחרתנו, זה אתה חוננתנו. הוא תרגם, עשה טרנספורמציה, הסיט את כל האור של הדבקות האלוקית, של עקדת הבן, לעקדת העיל. וכולי וכולי. ומעין כך, בשפה אחרת, כותב גם סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבזכותו מגינה עלינו, שהשבוע ציינו בקפה בתשרי את יום ההילולה שלו, וכידוע, מורו ורבו המובהק של רבי נתן, לפני שהוא הגיע לברסלב, היה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הוא היה אצלו, אני חושב, 8-10 שנים, הוא כתב את תורותיו, יש שם אפילו קדושת לוי, זה בעצם התורות שרבי נתן ערך וכתב, מדברים שהוא שמע מרבי יצחק מברדיצ'ב. אז בואו נראה, זה קטע שמרבים לצטט אותו מהקדושת לוי, קדושת לוי לשבועות, שהוא בו מפרש למה זה נקרא עצרת, למה חג השבועות נקרא עצרת, וזה קשור גם אלינו בעניינים של שמיני עצרת, שזה שמחת תורה סיום החגים. כותב כך, הפי דברי הרמב"ן, כן, מקור 10, 179. על פי דברי הרמב"ן שפרש על פסוק בשיר השירים מה תאירו מה תאורו את אהבה עד שתכפת, ופירש הרמב"ן, כשמגיע לאדם איזה התעוררות של יראה ואהבה לבורא ברוך הוא, אזי תכף ומיד יראה לעשות לה כלי. מה זה כלי? היינו שיעשה תכף איזה מצווה. אדם, ניתן דוגמה מהעולם של ישיבת עתניאל, אוקיי? החבר'ה פה מהישיבה לא מכירים את זה, יש מדי פעם ריקודים ספונטניים לפני תפילת ערבית, נכון? ערבית בשעה 8 בערב, 5-8 מתחילים, איזשהו ניגון. אם זוכר את עצמי כתלמיד, ממש מתלהב, ותמיד זה משפיע על התפילה שלי. אתה בכזה דבקות, אז רגע. אם אתה בכזה דבקות, אז אומר הרב לוי יצחק מברדיצ'ב בשם הרמב"ן, תעשה מצווה. כלומר, תעשה לה כלי, שזה לא רק דבקות שהיא באוויר. תגיד פסוק בתהילים, תן 10 אגורות לצדקה. תלמד סוגיה, משהו כעכשיו שהלימוד, המצווה המעשית, התורה, יהיה עכשיו עם כל הרוח הגדולה של הדבקות, של ההתלהבות. היינו שיעשה תכף איזה מצווה, דהיינו שייתן צדקה, או ישב תכף ללמוד וכדומה. תמיד היה לי במקום בישיבה, ככה כזה שקית עם קופסה קטנה של פילים ישנים, עם מטביעות של 10 אגורות, פתאום אני מתלהב, שם ישר 10 אגורות בצדקה. שהמצווה תהיה בהתלהבות. כי על פי התורה הזאת, כי ידוע שהתעוררות הבאה לאדם בפתע פתאום, מה זה? הוא אור הנשפע עליו מלמעלה, ונקרא בחינת נשמה. אזי צריך האדם להלבישה בגוף, בכדי שיהיה לה חיזוק ובסיס שלא יהיה מוטה חס ושלום וכולי. וזה פירוש הפסוק, מה תאיר ומה התעוררות הבאה עד שתחפץ. אומר רבי אלעזר מברדיצ'ב, כי חפץ, הוא מלשון כלי, כלומר, שיש לך, אם אתם מתעוררים באהבה עד שתחפץ, תעשו לה כלי. כי חפץ הוא מלשון כלי, דיינו התעוררו, ההתעוררות ההוא שבא לאדם, צריך תכף ומיד כלי, וזהו עד שתחפץ. עד כאן לשונו. והנה, דילגתי שורה, משעת מתן תורה, שהיה בוודאי לישראל אז התעוררות גדולה, ולא היה להם עדיין שום מצווה לעשות התעוררות כלי, כי הם לא צובו על צדקה, על תורה, איך הם יעשו כלי להכיל את הדבקות, את ההתעוררות, את הרצון שלהם. ולא היה להם עדיין שום מצווה לעשות התעוררות כלי. מוכרח לומר שהיו מקיימים מצוות הגבלה, שזיר משה רבנו עליו השלום, שלא ליגע בר, כן? עלות בר ונגוע בקצהו, והם היו נעצרים מליגה, וממצווה הזו היו עושים כלי להתעוררות, ועל שם זה נקרא בשם עצרת. כלומר, המצווה של ההגבלה זה הכלי לעצור בתוכם, להכיל את כל השפע. ולכן סיימנו עכשיו את הימים הנוראים, את החגים. רגע, היה לנו פה עכשיו בחינות של מה תאיר ומה תאורו את האהבה עד שתחפץ. השגות גדולות ונהדרות. אז עכשיו אחרי החגים מה אתה צריך לעשות? רגע. עכשיו צריך לראות איך אנחנו מכילים את כל האורות הללו. איך אנחנו, אני תמיד משתדל אחרי החגים, ככה בשבוע הזה, בין האיסור חג והלאה, בעיקר בשמחת תורה, ככה אחרי הצהריים, אחרי הקפות, לפני הקפות שניות, חשבון נפש. מה הלימודים היומיים שלי? דף יומי כזה, דף יומי אחר, שורה כזו, משנה יומית, למה שאני מה לעדכן? אולי להוסיף, אולי לשנות, כדי להכיל את כל האורות בלימוד תורה יומי. או בקבלות טובות, ביחס לאשתי ולילדים, או לשכנים, או לעבודה, או להרבה דברים אחרים. אבל לעשות כלי לדברים. עכשיו, אם לא נעשה כלי, זה בעיה. ואני אסביר למה. אני מכיר, אני אומר, סיפור עליי, סיפורים, ואני בטוח שאני לא היחיד. אני כבר מכיר בעצמי הרבה מאוד שנים. לפני שהייתי נשוי, וגם מאז שאני נשוי, ברוך השם. שאחרי כל התעלות גדולה, זה יהיה תיקון ליל שבועות, יהיה ליל הסדר, השלמת ספירת העומר, קריאת מגילה בפורים, ראש השנה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, לא משנה, ידקיף לבדלקת נר חנוכה, אחרי כל רצו אדיר, איזשהו שפע שנשפע עלינו ממרום, אני מרגיש שאני שור מועד. אני כבר מכיר מניסיון של שנים, הרבה מאוד שנים, שאז זה הזמנים שאני הכי רגיש ומסוגל ליפול לכעס, לדאון, להתעצבנות, לאכזבה, לבזבוז זמן על שטויות, ועוד בקטנה, גם לדברים לא טובים. ולכן אני לא רוצה שהערה תלך לאיבוד, כי מה זה כעס? זה שחרור אנרגיה אדיר, אז כל ההערות האלה, במקום שיצאו על כעס, תוציא אותם בלימוד תורה, בקבלה טובה, בתרגיע, כבר אשתי מכירה, זאת אומרת, אמרה לי, עזוב, עזוב, צא למרפסת, לך תלמד, תגר בחדר, קח את הספרים שלך, עזוב, לא שווה את זה. לא שווה את זה, אני כבר רואה שזה הולך לקרות, מכירה אותי טוב, או שאני כבר מכיר בעצמי, רגע, אני אומר, אני הולך, יוצא מהבית, לא שזה אשמתם בכלל. ולא תחשבו שאני איזשהו קריזיונר, ארס, עם פתיל קצר, ממש לא. ברוך השם לא. אבל אני יודע שאחרי כל הערה גדולה של מה תאירו ומה תעוררו, אם אני לא עושה לחפת כלי להכיל אותה במצווה, בלימוד תורה, אז זה יכול לצאת בצורה לא טובה, לא מבוררת, לא מתוקנת, שבהרבה פעמים אין הצער שווה בנזק המלך. לא עלינו. ולכן הפסקה פה של הקדושת לוי, והדברים הנפלאים של מרן הרב זצ"ל בעולת ראייה, שאברהם מבין, אני לא יכול להישאר עם הלהט של עקדת יצחק ולעשות עם זה כלום. אני חייב להשליך את זה על העיל, לקשר את זה למשהו קנייני, כפי שכותב הרב זצ"ל. אז זה הכיוון הנפלא של עולת ראייה ושל קדושת לוי. עכשיו נראה עצה שנייה, אותה כותב קדוש השם מכובד, האדמו"ר הקדוש מפי הסצנה, השם ייקום דמו, שבשבוע הבא אנחנו נציין את היום שבו הוא נעקד על קידוש השם במידנק. אז בואו נראה את הדברים כפי שהוא כותב בצו וזירוז. צו וזירוז זה בעצם היומן האישי שלו, שבו הוא כתב את דבריו, ופורסם כמובן, הוא חובה בכדי חלב בגטו ורשה, ונמצא בשנות ה-50 לאחר השואה, והודפס ברוך השם. כותב האדמו"ר הקדוש, השם ייקום דמו, במקור י' מקור 11, צו וזירוז אות י' רצונך למוד את עצמך, כלומר למדוד את עצמך, ולדעת אם עלית, או חס ושלום ירדת במשך שנה או שנתיים שעברו, כן, אדם חשבון נפש ביום הולדת, או אדם נמצא ערב ראש השנה, או סיים איזושהי תקופה, אומר האדמו"ר, איך תסתכל, איך תתבונן, איך תדע, הסתכל ברצונך, אבל רק ברצונך, ולא בברכתך. מה ההבדל בין רצון לברכה? בוא נראה. כי רק הרצון שהאדם רוצה ועובד בגיעה לבוא לאיזה דבר, רצון נקרא. ואם אינו עובד בו, אף אם רוצה הוא, אין זה רצון. רק מין ברכת הלב, wishful, משאלת לב, שמברך ומאחל לעצמו להתאשר, כלומר להיות מאושר בזה הדבר. דוגמה, אני למשל רוצה שתהיה לו פרנסה, רצון הוא. למה רצון? כי הוא קם בחמש בבוקר, עובד בזבל, עובד בחנויות, מקבץ נדבות, הוא עובד. כיוון שגם עובד עליה. אבל הרצון שיש לו, שימצא מציאה של 1,000 דינר זהב, שפתאום הוא יקום וכן, ייפול בדרך על הכביש, וימצא שם מתחת לבלת המטבע, כן, לאוצר של דינרי זהב, זהו רק ברכה, זה משאלה שמברך ומאחל לו להתעשרי, ולא רצון. אין יש לכל איש ישראל רצון שיהיה צדיק, שצדיק הדור. אבל זהו רק ברכה, שמברך לעצמו שיום אחד ישכים בבוקר, וימצא את עצמו צדיק עם זקן לבן ומשמש וחסידים. ולא זה רצון, זה לא רצון. ורק המדרגה ומצב הקדושה שאדם רוצה ועובד לבוא אליה, זהו רצון באמת. לכן הרצון הבלתי אמיתי, כלומר זה המשאלת לב, הברכה, מה שקורא לו אדמו"ר, תמיד יכול להיות גדול הרבה מאוד. ובכל המצבים שהאיש נמצא. יכול רצונו להיות במידה אחת, לדלג ולאחל לו למצוא עונרה, בבת אחת הוא יהפוך מהקבצן הראשי לעשיר הראשי שישב במזרח. או שבין רגע מי, כן, אדם פשוט או מבולבל או מתוסכל או עבריין, לצדיק מרומה מאוד יעשה. לא כן הוא הרצון האמיתי, אומר האדמו"ר. הרצון אשר עם עבודה לא מדלג הוא, רק צועד צעד אחרי צעד, קימה קימה. צועד צעד אל מצב העבודה יותר מרוממה, רק אשר בדעתו והחלטתו להוסיף. ובשביל זה, כפי מצבו של האיש, כך רצונו. אם קטן הוא, גם רצונו קטן. אתם יודעים מה ההבדל בין ילד למבוגר? שהילד שלי עומד בן 4 רוצה מתנה שנקנה לו אוטו, הוא מתכוון לאוטו של ספידי מקווין, שיעלה לי בין 40-80 שקל, תלוי באיזה חנות. אבל שילד בן 30 רוצה אוטו, הוא לא רוצה אוטו בשווי 40 או 80 שקל, אולי 40,000, 80,000 שקל, נכון? כלומר, ההבדל מקטן למבוגר, זה רק המחיר של הצעצועים. כן, הדרך הבדיחה שהיא לא כל כך בדיחה. אדם קטן יש לו רצונות קטנים. וכשעולה בעבודתו, בכל מצבו, גם רצונו יגדל. ומעתה, אם רוצה אתה, לבחון את עצמך, ולמוד את מצבך, הסתכל ברצונך, מה רצית לפני שנה או שנתיים, ומה תרצה אתה, אם שווים הם, או הסתרע ונתגדל רצונך, וזה האות שגם אתה ברוך השם עלית. יוצא לי כמי שמלמד בישיבה בעתניאל, הרבה שיחות עם תלמידים, הרבה שנים, ואנשים לפעמים בוכים או כואב להם, ואומר, כמה שכואב לכם, תראו איזה יופי. מה כואב לך שאתה ככה וככה וככה וככה, אתה יש בו דברים רוחניים אדירים שאתה רוצה להשיג. כשהיית בתיכונית לא רצית דברים כאלה, תראה איזה יפה, גם אם אתה לא שם, אבל לפחות אתה רוצה את זה, זה דבר אדיר, דבר ענק, כשאני הייתי בגילך, מי חשב על דברים כאלה בכלל? ברוך השם. וזה האות שגם אתה, ברוך השם, עלית. ולכן בסופו של דבר, המניע שלנו הוא הנקודה הפנימית. לטוב ולמוטב. סיימנו את חגי תשרי. שהיו השנה תשפ"א, היו כמובן ייחודיים ושונים יותר מכל שנה אחרת, בגלל מה שנקרא מסיבות הקורונה, סימנו וי, אמרנו קורונה בשיעור, ברוך השם. אנחנו כבר ממש ממש בעיצומה של התקופה הרגישה והכל כך חשובה שנקראת אחרי החגים, שבהרבה מובנים היא אולי אפילו יותר חשובה מהחגים. כי המבחן שלנו הוא לא רק מבחן מעשי, אלא גם מבחן פנימי, מה אנחנו באמת רוצים. לאן אנחנו שואפים בעקבות מה שחווינו בחגי תשרי. אבל לרצות זה קל, אבל זה יכול גם להיות מסוכן, בפרט כאשר לא מדובר ברצון אמיתי, אלא רק במשאלת לב. אותה מחנה אדמו"ר, ישר מקום ישר מקום אדמו"ר, בתור ברכה. רצון אמיתי, תזכרו את המשפט הזה, רצון אמיתי זהו רצון שמתפרט לפרקטיקה יישומית בעבודת השם. אני מתלהב על התורה, בהקפות שמחת תורה, רוצה לקשור אותך עם התורה, אז אני מקבל עצמי לגמור את השף בחודש. נו, זה לא רלוונטי, זה לא שייך. כי זה לא יישומי. זה לא פרקטי. אני, אוקיי, בוא נצטרף לשיעור דף יומי. ועוד 7.5 שנים נסיים שס בבלי. אוקיי, זה משהו מעסיק. צעד אחרי צעד. היה לי רצון לסיים את השס, בעקבות הקפות בשמחת תורה והדבקות, אוקיי, מי איסור חג? אני בא לבית כנסת לפני שחרית, אחרי ערבית, שבית כנסת ייפתח בעזרת השם, או שומע באינטרנט, או לומד לבד עם שוטנשטיין או הרב שטיינזץ, ועושה דף יומי, צעד אחרי צעד, קובץ על הדרבה, קימה קימה. וגם כאן, וזה אולי הכיוון השלישי שבו נסיים, חשוב לראות, תראו במקור האחרון, מדבט, תולדות יעקב יוסף לפרשת מסעי, כותב רבי יעקב יוסף קט מפונו, תלמידו, חברו של הבעל שם טוב הקדוש. מה שזכו לנבואה בהקיץ 60 ריבו ישראל בים, כן, קריאת ים סוף, שמעו שירה, זה ליוון, והוא. ובשעת מתן תורה, הכל היה רק לפי שעה בהתחלתן, שידעו תכלית השלמות, מה שאפשר לאדם להשיג בעבודת השם. כמו שאמר רבי נתן בן אמיר, התאימו אותם האור הגדול של זה ליוון, והוא, של אנוכי השם אלוקיך. הם ראו מה הפסגה שאפשר לשאוף ולהגיע אליה בן אנוש. ואחר כך ניטל מהם, למה? שילכו בהדרגה. שילכו בהדרגה! יש את החגים ויש את אחרי החגים. בחגים הולכים באטרף, אילו חמישי כל הזמן. אחרי החגים הולכים בהדרגה. וזהו סוד הפסוק, וזהו שם הפסוק, שובו לכם נעוליכם, או בעברית אחרי החגים. רק משה רבנו, אבא שלום, נשאר במדרגתו, שלא שם, ואתה פה, עמוד עמדי. עבודת השם זה דבר הדרגתי. עבודת השם כוללת לא מעט אוויר פסגות בבחינת רצו, ועוד יותר מכילה ריח של השפטות, של בחינת השוב, בחינות כואבות, מתסכלות, נפילות. וגם הרבה בחינות ביניים שהן בין הרצו לבין השוב, שמתחדשות מדי יום ביומו ומשתנות בין אדם לחברו. עכשיו כמובן, ובזה נסיים, שאנחנו עושים שיעור שנקרא אחרי החגים, להיות בקי ברצו, בקי בשוב, אז אי אפשר, מבשרך לא תוכל להתעלם. אי אפשר להתעלם משירה נפלא של נעמי שמר, שכתבה אותו ללהקת הנחל. אני אצטט רק כמה שורות. עכשיו מעניין, רוב האנשים מכירים את השיר בתור אחרי החגים. אחרי החגים, לא. זה לא השם של השיר. השיר של השם שנעמי שמר בחר לשיר שלה זה התחדשות אחרת. תראו איזה תיאור מדויק. אנחנו לא רוצים לשחזר את החגים, אלא רוצים לזכות להתחדשות אחרת של אחרי החגים בעקבות החגים. אז בואו נקרא את מילותיה של נעמי שמר, זכרונה הטוב לברכה. עייפות בלתי מוסברת, פיק ברכיים לא מובן, צל שרב על כל הדרך ואבק לבן. אבל עודך משווע לגשמי ברכה, עוד רחוקה מנוחתך. אחרי החגים יתחדש הכל. יתחדשו וישובו ימי החול. האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. ממשיכה נעמי שמר ואומרת, בגנך פורחים לפתע עץ הפרי ועץ הסרק, ועץ החלומות ועץ הטוב והרע, ומוטלים כל כליך בחצר ביתך, לא נשלמה מלאכתך. מדלג בבית הבא, במסע שלו נגמר בין שדות הצל ושדות האור, יש נתיב שלא עברת ושתעבור, שעון סמוי מן העין מצלצל לך, לא נשלמה אהבתך. אז מה נגיד אחרי הסיומת הנהדרת הזו של נעמי שמר? וזו נקודה חשובה. נאחל לכולנו שנזכה באמת 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 כולנו, בעזרת השם, בעזרת השם ובחסדיו המרובים והנעימים, להתחדשות, להתחדשות אחרת, התחדשות בריאה. כפי שכתב מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, הישן יתחדש, החדש יתקדש. ושלא נפחד מאחרי החגים, שנדע שהאידיאל זה אחרי החגים. מה שהיה בחגים זה להתאים אותנו עבור פסגות, ועכשיו אנחנו חוזרים מחוץ לחצר, החוצה, כדי לברר, אבל כדי לחזור פנימה, לא לאותו מקום, אלא מקום פנימי וגבוה יותר, עמוק יותר, עליון יותר, כל אחד לפי מדרגת דילי, לפי המקום שלו בחיים. וזה היה פשוט, פשוט אפילו לנעמי שמר, זה לא אפילו, היא במדרגה גבוהה, נכון? שאחרי החגים יתחדש הכל, הישן יתחדש, החדש יתקדש, ועד שמבינים את זה, שמבינים את גודל האתגר, אז פתאום זה כבר לא שביזות יום א', זה לא לכל שבת יש מוצאי שבת. מוצאי שבת זה לא נפילה, יש נשמה יתרה, יש סעודה רביעית. אפשר להגיד למקום גבוה יותר, וצריך לעבוד, וצריך לדעת, והדברים נמדדים על ההתחלה. אנחנו כבר אור ליום שישי, יום חמישי בלילה, אז כבר חמישה ימים אחרי זה כבר מאוחר. לתפוס את זה עוד השבוע, לפני שבת בראשית. לתפוס, שיהיה עצרת, לעצור את כל מה שקיבלנו בחגים, ולתרגם אותו לכלים שהם רלוונטיים עבורנו, כדי לשמוח, להתחדש, להתקדש, וממילא להגיע למקומות טובים יותר, בריאים יותר, נכונים יותר, ורלוונטיים יותר. ושאדם מודע לזה, כמובן שהאינדיקטור הגדול הזה שהוא במקום טוב זה השמחה, שנאמר, כשאנחנו אומרים, במוצאי שבת, בסעודה רביעית, חדש ששוני, כל נע ואבי, כפי שמטיבים יחסות ברסלב, לשורר את זה, תיני נאי 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 Did it a nine nine nine? Did it a nine nine? Yeah, 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 yeah. Did it a nine nine nine? Did it a nine nine? Did it a nine nine? Did it a nine 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 nine nine? Din din nai 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 ya 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 din din nai 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 bam 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 din din nai 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 ya nai ya nai nai din din nai 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 ya nai 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 כמובן מאוד מאוד קל ללמד את זה, לדבר על זה, אבל לחיות את זה, נו, על זה צריך להתפלל. אז שנזכה ושנחיה, ברכות שמיים על כולם, בעזרת השם, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.